תגיד דניאל, אחרי שכבר הרהרת בחזרה בתשובה, לבשת טייץ והתחלת לרוץ, שקלת השתלת שיער ובחנת הבדלים בין גברים לנשים, למה אתה לא שוקל לעשות פרק על משבר גיל 40 אצל גייז?
משבר גיל 40 שלי, פודקאסט החלפת הקידומת ומפרק הירך של דניאל זילברשטיין.
כמיטב המסורת בתוכנית הזאת, מרואיין נכבד, אנא הצג את עצמך.
מה, כזה נכבד? נדב אבוקסיס. אני לא רוצה להגיד את הגיל, כי אני לא יודע מתי יקשיבו לזה, אתה יודע, זה פודקאסט, זה כמו איזה קפסולת זמן. יש מצב שמישהו יפתח את זה ב-2095, אז אני לא יודע בין כמה אני אהיה אז.
אתה יכול להגיד ממש שזה ישמע זקן, גבר בעשור השישי לחייו.
כן, יו, אני בעשור השישי לחייו. אני בספטמבר, אני אהיה בן 52. אני יכול לומר שאני מסתובב עם הטייטל הזה של 52, כבר כמעט יום אחרי 51. עד כדי כך אני אוהב את הגיל ואת ההתבגרות, שאני יודע שזה נוגד את הפודקאסט הזה, כאילו יום אחרי 51 אני מתחיל 52, וילדים שולחים לי, לא, אבא, אתה 51, 52.
אתה לא תאמין למה שאני הולך לספר לך עכשיו, כי אני צריך קודם כל לברך אותך, ואתה לא יודע למה.
לברך? אוקיי.
היום, 23 באוגוסט, בדיוק לפני 10 שנים, יצאת מהארון בראיון לידיעות אחרונות.
וואלה.
וזה יצא בפוקס, לא תמרנתי.
אוקיי.
בול.
אתה יודע שאני חושב שהיה לי את זה ביומן, רשמתי יום היציאה מהארון שלי, יצאנו באותו יום, נסעתי עם חברים לטבריה, לקחנו מלון בכנרת. זה לא מפתיע אותי, אבל זה תאריך מאוד משמעותי, זאת אומרת, לא התאריך הזה ספציפי, בכתבה, בידיעות, אני גם זוכר את את הכותרת, הסוד. בוא, זה לא שהייתי נשוי לאיזו אישה, ופתאום סיפרתי, אומרי, וואו, אני זוכר גם את הבדיחות שרצו עליי אז, כאילו, הלם, נדב אבוקסיס מספר עכשיו שהוא בא מחצור הגלילית. יאו, כאילו, היו כל מיני בדיחות. זה היה כאילו כבר חלה, זה היה מתבקש.
וגם היו לך איזה 10 ארונות נפרדים שיצאת, אני מניח, מול חברים, מול משפחה, זה לא...
כן, נכון, זה היה תהליך, זה היה תהליך. יציאה מהארון הייתה... לפחות אז, היום זה כבר לא כזה אישו לדעתי. זה לא אישו כמו שאז היה. תהליך היה, אני לא זוכר את הסדר, אבל זה היה הורים, אחים, חברים מהצבא, חברים, ובסוף זה הגיע לקהל שלי, אבל...
והיה אחד הרבה 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 לפני שזה בישיבה.
לא, זה לא בישיבה, זה היה אחרי הישיבה. זה היה אחרי שסיפרתי להורים. זה היה בעל כורחי. זאת אומרת, אני סיפרתי לחבר הכי טוב שלי, שהוא לא קיבל, היה לו קשה, אז הוא סיפר את זה לרב, שעשה לי אמבוש, וקבע איתי פגישה בירושלים, ושם המחנך שלי ניסה לפתות אותי באיזה, לך, אנחנו נשלח אותך לאיזה טיפול להמרה.
המרה על חשבוננו.
על חשבוננו. שמה...
אבל דרך זה גם נחשפנו במחוברים פלוס לצדיק אמיתי, לרב וסרלאוף.
שנפטר לפני שבוע.
כן.
לפני שבוע. איש יקר, הייתי גם בשבעה. כן, הוא היה, לכל אורך השנים האלה, אני הייתי איתו בקשר כל הזמן.
הוא האיש הראשון בעצם בחיים שלך, במסגרת הזאת, שאמר לך, דלתי פתוחה בפניך.
לחלוטין. מי אתה ומה אתה ועם מי שאתה, דלתי פתוחה, ותמיד הייתה פתוחה. תמיד, אני, כל שאלה, כל דבר, הייתי צור בבית, אני, צערי הרב, כן, הוא הלך לעולמו, כל כך מהר.
זה לא נושא הפודקאסט, אבל אם לקחת צעד אחורה, נקודת הפתיחה שלך ליציאה מהארון הייתה בערך הכי גרועה בהיסטוריה. גדלת במקום סופר שמרני, משפחה דתית.
במדינה שמרנית.
מדינה שמרנית. 9 אחים ואחיות. זה, בוא נגיד, גראונד זירו של היציאה מהארון.
אתה מדבר על איזו יציאה? אתה מדבר על היציאה הראשונה?
כלשהי.
כן, ותקופה. תקופה שמרנית מאוד.
80s.
לא, 90s. לא, 90s. היציאה מהארון הייתה ב-90s. כן, אני זוכר, זה אחד הדברים הכי מצחיקים, זאת אומרת, סיפרתי לכל אחד מהאחים בנפרד, וכולם קיבלו את זה. בדיעבד הבנתי שהם לא קיבלו את זה, זאת אומרת, כל אחד אמר לי, סבבה, ואז התקשר לי אשתו, תקשיבי! אז אני זוכר, אחי הבכור, יגאל, נסו...
מדב השתגע.
כן, לא, אשתו היא אנגליה. אז הוא התקשר, סיפרתי לו, וזה אמר לי, מקבל, סבבה, וזה אני... אז היה לי כזה, סבבה, הוא קיבל את זה, ואז בדיעבד מסתבר ש... מיד התקשר לאשתו באנגליה, הייתה אצל ההורים שלה, ואז הוא אומר לה, נדב, he's gay, so fucking what? what, so he's gay, so what? היא הייתה כאילו זו שהרגיעה אותו, והוא כאילו הרגיע אותי. ואחר כך הסתבר שאחי אופר התקשר לדורון בארצות הברית, אז אמרנו, נו, אז מה? כאילו, כל אחד שיחק אותה מולי, סבבה, אבל מסתבר שגם הוא עבר במשבר. אגב, לא תמיד חושבים על זה, אנחנו ההומואים, נדבר על עצמי, עליי והקהילה, כאילו, לא חושבים על אלה שלהם אנחנו מספרים, בין אם זה ההורים או החברים, כאילו, לא חושבים על על המשבר שהם עוברים, או על על הדרך. היום, שוב, זה עולם אחר, אבל אז.
אז זה די מדהים מה שאתה אומר, כי הם רצו להעסק את הליברלים, שתחשוב שהם מקבלים אותך.
כן.
אמא שלך עשתה את ההפוך, אבל אמא שלך, למרות שלא קיבלה את זה, בעצם כן קיבלה את זה.
כן, קיבלה, היא לא גירשה אותי מהבית, היא לא אמרה לי, לא יקרה דבר כזה, אבל היא אמרה לי משפטים מאוד קשים. זאת אומרת, אני זוכר משפט שהיא אמרה לי, אמרתי לה, מה עדיף שאני אהיה גנב? אני רוצח? אמרה לי, כן. ככה, אמרה לי, כן, אני זוכר את זה כמעט לפני 30 שנה. והמון שנים הייתי מאוד ממורמר ומתוסכל על המשפטים האלה ועל איך שהיא קיבלה את זה. אמא שלי נפטרה לפני כמעט 4 חודשים, ומאז שהיא נפטרה אני כל הזמן מריץ סרטים בראש, כל חיי יחד עם אמא. ואז אמרתי לעצמי, יאו, כאילו, מה לעזאזל רצית מאמא שלך? לפני 30 שנה כמעט, כשיצאת מהארון, איזה מודל היה לך בתור הומו? איזה מודל היה לי?
זלמן שושי.
זלמן שושי, שהוא היה זונה ממין זכר, שהוא היה טרנסקסואל ופעם לא, ומחלת האיידס, ובדידות.
ובולבולים בגן העצמאות.
ובולבולים בגן העצמאות, ולא להביא ילדים לעולם, זה לא היה איזה משהו מקובל. אם לך לא היה מודל אז, מה אתה מצפה מאמא שלך? אתה שחקרת ובדקת וראית מה מומי, מה ציפית ממנה? בום, הבאת לה בהפתעה, אני הומו. איזה מודל לה היה? והיום אני כאילו, אני, לא שאני סולח לה, אני אומר לעצמי, איך כעסת עליה? וזה גם מסר להרבה, הרבה אנשים מהקהילה, בכלל, בכלל, אנחנו שופטים בכלל, לא רק מהקהילה, את ההורים שלנו. לא, עשית לי, לא קיבלת, וכאילו, לא מנסים להבין את הצד השני. אז היום אני מנסה להבין את הצד הזה, אולי מאוחר מדי.
אתה יודע, פרט לפרק על מודל הזוגיות של אשתי ושלי, שמין הסתם מעורר עניין
אצל אנשים. שזה מטורף! אתה יודע, אמרתי למישהו שאני בא לפה, הוא עם אשתו, כאילו, זה מה שזוכרים!
נכון, אבל...
אבל ככה הגעתי לפודקאסט
שלך. הפרק השני שזכה להכי הרבה תגובות, זה הנושא של הזדקנות ההורים. ומה שאתה מתאר פה בעצם, זה דבר נורא יפה. אתה... כי זה לא רק שאתה כועס על עצמך שכעסת עליה,
בדיוק.
אתה מבין אותה הרבה יותר טוב.
לחלוטין.
וזה תיקון מדהים בעיניי.
לחלוטין, כן. לשמחתי גם הצלחתי לעשות את התיקון הזה רגע לפני מותה, ועשיתי מין קלוז'ר, כי אני הייתי במשבר מאוד גדול בימים האחרונים. לא רוצה עכשיו להיכנס פה לאיזה דרמה או משהו, אבל ביקשתי ממנה סליחה. ממש ביקשתי ממנה סליחה, כי זה עבר לי בראש. אם עכשיו זה עובר לי בראש, בשלושה שבועות האחרונים של חייה, זה עבר לי... בלי סוף בראש, כל מה שעברתי, כל המשברים, כולל מחוברים, השיחות שהיו לנו כל הזמן מחוברים. אז אני חושב שזה סוג של איזה תיקון קטן, וביקשתי ממנה סליחה, והמשפט שהיא אמרה לי, ממש שבועיים לפני שנפטרה, אין ילד שלא מאשים את אמא שלו. אין ילד, ואז כאילו הבנתי שהיא קיבלה את זה, כאילו הבינה את זה, זה כאילו, זה היה לה ברור.
עדיין, עד הסוף, היו מרחבים מסוימים שהעדפת לא להגיד לידה, דייטינג, נגיד,
כן.
ש...
לא, אבל
לא
זה...
היה על הפרק?
זה לא משהו שקיים... אתה יודע מה, בדרך לפה עלתה לי בדיחה להופעה. ממש בדרך לפה, ואני הולך לעשות...
כבר, אני רוצה קודם כל תמלוג, אחד.
כן, אז הייתה לי בדיחה, חשבתי לעצמי שאצל מרוקאים, גם ככה, השתיקות זה דבר מאוד גדול. זה נראה לך שכאילו, שפחות המרוקאיות הרבה, אבל כאילו, בינך לבין ההורים, כאילו זה, מה נשמע? בסדר, אין יותר מדי. ואז אני אומר, לא היה הרבה דיבור במהלך החיים, אבל מאז שאמא שלי נפטרה, היא עולה לי בחלום כל יום. בהתחלה התלהבתי, ואז החלומות התחילו, תקשיב, תלך למכולת, יש מחירים, מה זה טובים? כאילו, אני אומר, אמא, שחררי, חלס, 40 שנה לא דיברתי איתי, 50 שנה, פתאום עכשיו, תלך, תעשה, די, שחררי. אז כאילו, לא היו אף פעם שיחות עומק, זה לא סוג, ההורים שלי דתיים, דור אחר, אוקיי? אז לא היה איזה ממלאז, אבל לא היה...
תל אביב זה חול בשביל ההורים שלך, מה שאתה מתאם.
לחלוטין, ההורים שלי, אבא שלי תל אורק את חצור, את השכונה שלו עד היום, ואמא שלי מעולם, ההורים שלי מעולם לא היו בחול. מאז שהם הגיעו ממרוקו, בארץ, בלבד, זה לא עניין אותם. אמא שלי עניינה אותה התורה, הילדים, נכדים, זה מה שעניין אותם.
אתה יודע, כמה וכמה מהמאזינים של הפודקאסט הזה פנו אליי ואמרו לי שאני חייב להתייחס למשבר אמצע החיים אצל גייז. עכשיו, אני יודע שאתה לא חווית את זה כמו שאני מתאר.
לא,
אבל הם אומרים כל הזמן, זה יותר מסובך אצלנו. אתה מתחבר לזה, אתה מבין על מה
מדובר? מאוד, 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 מאוד. אני מתחבר לזה. אני לא נמצא במשבר הזה. שוב, אני לא חושב גם, אני הקשבתי לכל הפרקים שלך, אולי חוץ משני הפרקים האחרונים.
תודה רבה.
וכעסתי, כעסתי עליך, אמרתי, מה אתה מתלונן? מה אתה מתלונן? מה רע לך? קרחת? באמת, כאילו, אתה נשוי, אה?
הקרחת זה...
לא, אתה דיברת על זה, לא, אתה דיברת על זה עם כל מיני מומחים וכאלה. זה מזכיר לי משהו בשבוע שעבר ראיתי במסיבה, לא יודע אם אתה הוזמנת או לא, לא יודע אם היית, לא היית, כי היה שם, כל התעשייה הייתה, של איזה פרופסור למנתח פלסטי.
או, אז כל הקליינטים.
עכשיו, כל הקליינטים היו, עכשיו, ואז אני הוזמנתי כי בן הזוג שלו אני מכיר אותו. ואז אמרתי לו, תקשיב, קודם כל מזל טוב, והוא נראה מעולה, אוקיי, נראה מעולה, בן 50, ואז אמרתי, תקשיב, אני לא מכיר אותך אישית, אבל מה זה אומר? כאילו, להכיר אותך זה כמעט כמו להכיר את אבא שלי בחברה קדישה. כאילו, כשאתה מכיר את המנתח פלסטי, אתה אומר, זהו,
זה הסוף. זה,
מי כאן זה הסוף, מי כאן אתה... ואני לא חוויתי את זה, כי אני אוהב את עצמי כמו שמעולם לא אהבתי את עצמי.
אתה נראה יותר טוב ממחוברים 10 קומות.
הנה, זה אני אומר לך,
כסטרייט אני אומר לך.
אפילו אני מסכים איתך, אפילו מסכים איתך, וכבר שכבנו, אתה יודע.
ברור.
נכון. עכשיו, אני אוהב את עצמי, ואני לא, אני לא, אני לא המדד לכל הקהילה, ואני חושב ש, ואני יכול לומר לך, אני זוכר שכשהייתי אני בן 20, וכשהגעתי לתל אביב, אם מישהו מבוגר ממני בחמש שנים היה מדבר איתי, הייתי בכלל, אל תתקרב אליי, זה היה בכלל זקן, 25 היה זקן, 30 וחל היה כבר חצי רגל בקבר. אני אומר לעצמי, אתה עכשיו בגיל הזה, אבל אני חייב לומר לך שאני חווה סוג של רנסנס, כאילו אני מתחילים איתי בחורים צעירים, אני אומר לעצמי, אני לא רוצה, כאילו, מה אני אעשה עם בחור צעיר בן 25, בן זה, סבבה, כאילו, סקס זה נחמד, אבל מעבר לזה, מה אני אעשה? זה לא, אני זה שאומר להם לא, אני, ולא בגלל שאני נדב, אני לא, בחיים לא הייתי יוצא עם מישהו שהוא יצא איתי בגלל שאני איזה מישהו מוכר, זה לא אני. אז אני לא חווה את זה, להפך, אני חווה משהו אחר, אבל אני יודע, אני חושב שהמשבר של ההומואים, אגב, זה לא הקהילה, זה ההומואים, כי זה, לסביות זה שונה. אצל ההומואים זה הרבה החיצוניות. לא סתם כשדיברתי לפני שעתיים, הייתי בחדר כושר. אתה חייב לשמור על עצמך. אבל אני חושב שהדבר הזה, בסופו של דבר, מגיע מהומואים, זה בסוף מגיע גם לסטרייטים.
אז חכה, אנחנו נדבר על זה תכף. אבל פעם כשהייתי ילד, היה משפט כזה ששמעתי בהמון מקומות, לגייז יותר קשה להחזיק זוגיות. הומו רווק בן 50, זה אסון. אצלנו מקדשים את הנאורים. כל זה עוד רלוונטי? או שבעצם זה כל החברה ככה?
אז לגבי כל החברה, אני לא יודע, אני חושב שקודם כל זה נכון. להומים יותר קשה לשמר זוגיות, בגלל זה הזוגיות של ההומים היא שונה. בואו לא נצייר את זה אחרת. אני כל הזמן, כאילו יש לי איזה טענות לקהילה, מה אתם מנסים לצייר? מין מודל זוגיות דומה לשאלה, המודל הזוגיות של הסטרייטים כבר קרס.
לא עובד.
הוא לא עובד. אז מה אתם מנסים? בואו כבר...
אז אתה כאילו צוחק עליי, דניאל מציג את המודל שלו עם אשתו, יאללה, אנחנו כבר 30-40 שנה ככה.
עכשיו, בואו נגיד את האמת, אנחנו לא אומרים פה איזה סודות. רוב הזוגות הלהט"בי, ההומואים, לא הלסביות, לסביות אין סקס בכלל, אבל לא משנה, אצל רוב הזוגות ההומואים, כאילו, אנחנו מדברים על יחסים פתוחים. זאת אומרת, בין אם זה לצרף, ובין אם זה כשאתה בחול, כל אחד וההסכמים שלו, אוקיי? זאת אומרת, זה לא איזה... אז אני אומר, כבר קיבלו אותנו את ההומואים, אז מה אתם מנסים לצייר מזה מודל אחר? ברור, עכשיו יגידו אנשים, לא נכון, אנחנו לא. לדעתי, הם הבודדים. הם הבודדים.
אז הכי מאכזב, לפי מה שאתה אומר פה, זה שהקהילה התברגנה קשות. כן. חתונות. ילדים, איזה שימון נהיה איתכם.
ממש אשכרה, כאילו, כבר אמרו את זה, כאילו, רבא, כאילו, יש לי, נגיד, יש לי זוג חברים, שוואלה, אתה יודע מה, הם חיים את ה... והם זוג, הם חיים את החיים ה... הייתי אומר, כמו, היה פעם איזה סרט תקונה, שכחתי את השם שלו, שדווקא, אפרופו הכתבה שהייתה לפני 10 שנים עליי, בידיעות, אז התמונת שער הייתה על פי הסרט הזה, שכחתי את הסרט, מייקל דאגלס שיחק את התפקיד הראשי, בתור הומו מאוד מוחצן.
החיים שלי עם ליבראצ'י.
ליבראצ'י, כן. אז גם כן, אתה רואה את הליבראצ'י הזה, עזוב שהוא היה חולה נפש, אבל זה בסדר, כולנו חולה נפש בסופו של דבר. כולנו זה כולל כולנו. אז אתה רואה את החיים של חברים שלי פה בתל אביב, זה כאילו דירת פנטהאוס מטורפת. המסיבות הכי מגניבות, ואני אומר, וואלה, בואו נשאר כאלה, ולא ננסה להיות כל מיני כאלה. עכשיו בסוף מה? כולנו עם העגלות, ועם התינוקות, ומחליפים חיתולים. אבל מצד שני, זה נחמד להסתכל על ההומואים בתור יאללה מסיבות וכאלה. מצד שני, כמה אתה יכול עוד מסיבות, מסיבות? מגיע השלב בחיים, שאתה אומר, יאללה, אני בן 50, אני בן 45, אני רוצה להיות אבא, לחוות משהו ש... שאולי פעם לא חשבתי שאני אחווה. אני נהייתי אבא בגיל 41. זה חיי לפני ואחרי, איכשהו זה קרה גם יחד עם מחוברים. זאת אומרת, שירה נולדה חצי שנה לפני שהתחלתי לצלם מחוברים, אבל זה קרה ביחד, אני חושב שאחד הדברים הכי טובים ש... מה, הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, אבל מחוברים זה אחד הדברים הטובים שקרו לי, אחרי כמובן ההורות.
גם נגיע לשאלות על זה תכף, אבל יש עוד משהו מעניין שחשבתי עליו. ב-80s, ב-90s, על מה צחקו על גייז, אובססיה לחדרי כושר, מורידים שערות מהרגליים, אחר כך כשנוסף הזה עושים בוטוקס.
זה לא אתם?
זה אנחנו היום!
זה אתם!
היום זה סטרייטים.
כן.
אתם מקדימים את זמנכם.
לא רק זה, לא שמקדימים. אני חושב שכבר היום אני יותר, אני רואה יותר הומואים מוזנחים. יש לי גם בהופעה...
תת ג'אנר.
כן, יש לי בהופעה היום, אני מדבר על זה שכאילו היום אני כבר לא מבדיל בין ארסים להומואים, כאילו ארסים מתחים את עצמם. גם ארסים והומואים, לשתי הקבוצות האלה יש קשר טוב עם האמא. גם להומואים וגם לארסים. אמא, אחי, אל דבר איתי מילה על אמא שלי, כן, כאילו, וגם אצל ההומואים, אמא יקרה, כפרה שלי, חיים שלי, ואני אקח את אמא שלי לקניות, ולקחת את אמא שלי לסופר, כאילו, אנחנו, הקשר עם האמא, אצל שתי הקבוצות האלו מאוד מאוד חזק, ואצל הארסים, אתה יודע, מותגים, ו- ועושים גבות ושעבות, ואז אני אומר, באופה, אני כבר לא יודע מי הומוא ומי ארס, אני מתחיל עם מישהו, אני לא יודע, אם אני אקבל טלפון, אני אקבל דקירה. פעם אחת יצאתי, אגב, מאיזה ארס. ובבוקר אמרתי לו, תקשיב, אני בחיים לא הייתי מנחש את ההומו. אמר לי, אתה קראת לי הומו, כאילו, תמיד, כאילו. אז באמת אין הרבה הבדלים, זה כאילו...
אני אמשיך עוד קומה.
כן.
אפליקציות.
כן, התחיל עם הגריינדר, עבר לטינדר. לחלוטין. זה עבר ל...
אתם מעתיקים מאיתנו את מה שאנחנו לא רצינו, ואנחנו מעתיקים מכם את כל מה שכן רצינו.
כן, בדיוק. אז הנה, אז יש פה איזו התפתחות, לא יודע, מה אתה רוצה?
אבל יש את נושא ההורות, ואתה בחרת במודל מסוים, אולי תספר כמה מילים עליו.
הנה, גם פה, גם ההורות המשותפת, אני קורא ורואה יותר ויותר, אפילו סטרייטים שמוצאים את עצמם, אני חושב שזה דבר מדהים בעיניי, כי עד לפני 40 שנה בוודאי, זה היה ככה, מי שמתחתן מביא ילדים לעולם, זהו, נגמר. המילה להתגרש, זה היה, להתגרש היה נורא, למה להתגרש? אז מה? אז קיבלת מכות, אז מה? תסתמי, מה קרה? הוא איש טוב, יש לו פרנסה.
בורח לו לפעמים.
כן, בורח לו. ולאט לאט כבר לא מוכנים לוותר, וכבר לא מוכנים לחיות לא בטוב, ואין דבר כזה מכות, תודה לאל. ולאט לאט גם הכל פה משתנה, זאת אומרת, גם הורות הייתה פעם, אין דבר כזה, כאילו ברגע שאין לך בת זוג, נגמר. בטח ובטח אם אתה הומו. ואני חושב שהפורמט של הורות משותפת הוא פורמט מדהים, מדהים בעיניי. יש לי הרבה חברים, שגם הם חברים ממש טובים, זאת אומרת, יוצאים ביחד, חופשות, אבל כל אחד יש לו את החיים שלו. הבית שלך, הבית שלי, הימים שלי, הימים שלך, אבל מדי פעם מסעדות, חופשות יחד וזה. זה פורמט מדהים, כי הנה היום הילדים שלי, אצל אמא שלהם, עולם, אני רווק הולל, עושה מה שאני רוצה, אני בא אליך לפה, ממשיך לקפה, יש לי בערב הופעה, זאת אומרת, הכל טוב, הכל סבבה. כשהילדים אצלי, עכשיו, לא רק זה, כשאני שולח את הילדים לגן, בית ספר, לאמא שלהם, כל תקופה וזה, אני תמיד אמרתי גם שאת הקפה שאחרי. אתה בטח מכיר את זה בתור הורה, כי אני זוכר כשהייתי שם את הילדים בגן, כאילו כבר הייתי נחנק בצ'רניחובסקי תל אביב, יש קפה, כאילו, להורים, בואו, בואו. כאילו, תגיד לי 40 שקלים קפה, תביא לי קפה, לא אכפת לי. אז אצלי, כשאני שם את הילדים, אני כבר, החמצן נגמר, אין לי אוויר, וכשאני מקבל אותם, זה כבר אני געגועים, גם אם זה יומיים, זה געגועים, כבר מילאתי מצברים, ואני מקבל אותם בהכי טוב. ואז אני חושב שזה הופך אותי להורה יותר טוב.
זה מודל אבל X.
כן.
והומואים שמחליטים לעשות את זה במסגרת זוגיות, עוברים משהו שאם אין בו, אין להם כסף, והרבה, אין סיכוי.
אגב, זה גם עכשיו, הרי בישראל כבר עושים את זה בישראל, זה כבר עושים, זה לא עבר בגץ, עושים את זה. בישראל לא פחות, לא יודע אם אתה יודע את זה. בישראל זה גם עולה בסביבות החצי מיליון שקלים. אז אני לא יודע מה אפשר לעשות, כי אם יש היום תרופות, בסל התרופות, תרופות שנוגעות בעיקר לקהילה, אני אומר איך זה נקרא פרפ, אוקיי? תרופה שממש שייכת לקהילה, שמי שלוקח אותה כאילו זה נגד הידבקות באיידס, ב-HIV, אז אני לא יודע אם המדינה יכולה להשתתף בכזה מחיר לאנשים, אולי ילד ראשון, כמו משכנתה, כמו דירה ראשונה, אני לא יודע מה. אבל אין ספק שזה קשה. זאת אומרת, אתה לא יכול להגשים את... אי אפשר להגשים את כל החלומות שלך.
זהו, אמרת לי בעניין הזה, אנחנו לא שווים, כי אין לנו רחם, אין מה לעשות.
אנחנו לא שווים, אני גם... אני נגד הדבר הזה. אני ואתה לא שווים. אני חושב גם סטרייטים, אתה וסטרייט אחר לא שווים. אני רק רוצה שוויון זכויות. אני ואתה לא שווים, לא נהיה שווים, מה לעשות? גבר וגבר לא יוכלו להביא ילדים לעולם, הם יצטרכו אישה באמצע, בין אם היא פונדקאית, או בין אם זה הורות משותפת עם אישה.
או אימוץ.
או אימוץ, כן. זאת אומרת, הם יצטרכו איזה מישהי שתביא את הילד לעולם, עד שימצאו איזה פורמט אחר. בואו, גם טיפולי הפריה, זה כמה? 45 שנה, כל העולם הדבר הזה קיים. לא יודע, אם ימצאו איזה פורמט שיתאים. כרגע זה לא שווה. קשיים, בוודאי שיהיו קשיים. פתרון, אני לא פוליטיקאי.
אני כן רוצה להשמיע, אבל בעניין הזה, דברים שאמר לי חברי אורי קוקיה, שהיה הכדורסלן הפעיל הראשון שיצא מהארון תוך כדי הקריירה, והוא סיפר על החוויה שלו ושל בן זוגו. הנה.
מבחינתנו, הבאת ילדים לעולם זה תהליך מייגע. מעבר לנושא הכלכלי, שהוא הכי פשוט במרכאות, כי זה המצב ואתה לא יכול לשנות אותו, אולי זה יעלה קצת יותר, אולי קצת פחות, אבל זו השורה התחתונה והיא לא באמת תשתנה. כל הליך עצמו, במקרה שלנו למשל, זה לטוס לארצות הברית בשביל לתרום זרע, ולפגוש פונדקאית פוטנציאלית, לשבת ולקבל החלטה מודעת מי תהיה התורמת, כביכול האימא, דורש הרבה מחויבות והרבה השקעה, והיא לא תמיד קלה. גם הרגעים האלו לאחר ההחזרה, הניסיון ההפריה וההמתנה לדעת האם אתה בהיריון או לא, האם ההליך הצליח או לא, תחושה לא קלה ותחושה שאתה לא בשליטה. גם האכזבה במידה ויש חוסר הצלחה היא לא קלה, כי צריך להיכנס שוב לתהליך, ועוד פעם לעבור את ההמתנה, את התקווה, את הציפיות, ואם כן יקרה או לא יקרה. זה תהליך סבוך שאתה נכנס אליו בעיניים מאוד פקוחות. יש הרבה רגעים יפים ומרגשים בדרך, יש רגעים מיישים ולא קלים. בסוף מגיע אושר גדול כשזה מסתדר, כשזה קורה, כי זה משהו שמאוד רצינו ועשינו לא מעט בשבילו. כמובן מקרה ואתה בר מזל והדברים אכן מסתדרים.
סיפרת, נדב, לפני כמה שנים, שטעית בענק בהערכה שלך שיציאה מהארון תפגע לך בקריירה.
כן.
עד כדי כך טעית שאחרי הופעה בבר עלי התקשרה אליך אימא וסיפרה מה?
אני מסיים הופעה, פונים אליי הורים. זה כבר הפך להיות מין, אני חייבת לשתף אותך, הבן שלי יצא מהארון. מישהי פגשה אותי לפני שבועיים ברמת גן, אומרת לי, אתה זוכר שלפני שנה... פגשת אותי אחרי הופעה במופת ברמת גן, ואמרתי לך שהבת שלי, אני לא יודעת אם היא לסבית או לא, וזה ממש כאילו פונים אליי כמו איזה גורו, ואני רחוק מלהיות גורו. ואז אמרתי לו, תקשיבי, קודם כל תשמעי את הילדה שלך, תקשיבי לילדה שלך. לא משנה, דיברתי איתה, ואז היא אומרת לי, תקשיב, כל מה שאמרת לי כל כך נכון, היא פגשה אותי במכבסה ליד הבית שלי ברמת גן, הרגשתי טוב, כאילו, בוא, אני לא איזה, אבל רק נתתי לה עצה קטנה מהחיים, קודם כל תקשיבי לבת שלך, לא משנה מה היא רוצה ומה זה, והיא אומרת לי, וואו, שינית לי רק בתפיסה, כי הייתי כל כך בחרדות, מה ומו, לפעמים אנחנו, בכלל כשאתה בא לחשוף סוד, לא קשור רק להומואים, יש לך בראש מה יגיד הצד השני, אתה מצייר מין, וזה כדור שלג, מה יקרה, ואז אם הוא יקרה, אז זה יקרה, אז הוא נתק את הקשר, וכשהוא נתק את הקשר, אז החיים שלי ככה, ופתאום, הכל נעצר, כי כל מה שחשבת בכלל לא קרה, ואז הדלתות מסתובבות, כאילו, אתה הולך לדלת אחרת בכלל. אותו דבר, בכלל, אנחנו מציירים סרטים, אני אומר, תעצור את התיאור הזה, תחתוך פה, תעשה את הדבר, ואז תתחיל להתמודד. אנחנו לפעמים מתמודדים עם משהו שלא קרה, הוא גם לא יקרה. אז גם האישה הזאת, זה לאורך השנים קרה, כאילו, מאז היציאה מהארון, זה כאילו ממש הפכתי להיות, למרות שאני רחוק מלהיות גל אוחובסקי, הוא אבי אבות הקהילה, כמו שקראתי את זה, אב הבית. יש לו מפתח מאסטר, עובר ארון, מוציא את כולם. אבל אני רחוק מלהיות, אבל כל פעם, כי אני גם משתדל לא להיות איזה ההומו, לא יודע, למרות שאני חייב לומר לך שבתור איש תקשורת, זה מצחיק אותי, כאילו, אם יש איזה קטע של הומואים, אז יש להם, לכל התחקירנים, לפי מספרי טלפון. כאילו, אבוקסיס, בגלל זה אני צריך לפתשי משפחה שלי, אבוקסיס עם עין, שהגיעו אליי בסוף, דברו עם זה, תגיעו אליי בסוף, כאילו, אני אומר לה, די, לא רוצה, לא מעוניין.
אבל אתה לא בסדר עם עצמך, כי עשית משהו. אם אתה אחד הטלפונים הראשונים, עשית משהו. ואתה אולי לא רוצה עוד ארון על הגב, כן, לסחוב עוד טיקט על הגב, גם המרוקאי, גם הפריפריה,
כן,
גם זה.
כן, כל פעם, יש את
משהו. אבל עדיין, יוסי שריד, זכרונו לברכה, שזכיתי לעשות איתו תוכנית עד לכתו בעצם, בגלי צהל.
באמת?
את המילה האחרונה, הוא אמר לי פעם, תקשיב, לא משנה מה, אתה צריך להיות בחמישייה הראשונה של הטלפונים של תחקירן, תחקירנית, בנושא שתבחר, אבל אתה תמיד צריך להיות שם בחמישייה הראשונה. אני באיכות הסביבה, הוא אומר לי, 40 שנה אני בחמישייה הראשונה, וואו. לא משנה מה. וזה, אני חושב שזה
דבר שאתה משפט
לא צריך, אתה לא צריך להתנער ממנו, זה מה שאני בא להגיד.
לא, לא, בסדר, אני, זה כמובן ברומור, אבל קודם כל יוסי שריד, אני גדלתי באנטי ליוסי שריד, גדלתי באנטי, תשמע, יוסי שריד זה היה מפלגת העבודה, רץ, אחרי זה מרץ, אתה יודע, אני, כל חיי פוליטיקה, אני נשמתי,
ו... אין יותר שמאלן ליברלי, אב טיפוס ממנו.
אין, ואז 1990, אני נוסע, 1991, מלחמת המפרץ, אני חייל גולני, צומת גולני, מחכה לטרמפ, מי עוצר לי טרמפ? אבי אבות השמאלנים, יוסי שריד, עם סוברו ג'סטי, הוא ודורית אשתו. אמרתי, מה? כאילו, יוסי שריד אמר לי, תעלה בבקשה, אני, סוברו ג'סטי, כאילו ציפית לפוליטיקאי, ואז הוא נוסע, וניהלנו שיחה, ואז אמרתי לו, אומר לי, איפה לא הוריד אותך? אמרתי לו, פה, אומר לי, לא, איפה הם גרים, ההורים שלך? אמרתי לו, לא, תוריד לי פה, בצומת חצור, אומר לי, שום דבר. לקח אותי עד הבית. זה שינה אצלי, זה כאילו, אני מבחינתי, הוא היה קדוש.
בשיחה המוקדמת לרעיון הזה, אמרת לי שכבד עליך לסחוב כל כך הרבה נציגויות. אתה שגריר ביותר מדי מקומות.
שגריר של הומואים, שגריר של הפריפריה, שגריר של הימין, שגריר של הימין ההומואי, של ההומואים, כאילו, שגריר, כן.
אתה גם בטח נתבקשת לדברר את אמיר אוחנה, נכון?
בוודאי, לא, כן, לא מה, ברור, ברור, בוודאי. זה כל כך הרבה, כל כך הרבה טיקטים על ה...
כי אנחנו עובדים בתבניות.
כן.
מה צורם לך בזה?
צורם לי שאנחנו בדיוק, אנחנו באמת, אנחנו זה כאילו כתקשורת, כאילו התקשורת לוקחת מישהו ומציירת אותו, הוא ימין, אוקיי, אז זה, ואת זה אמר לי חנוך דאום, שחוטף גם כן וגם אני חוטף לפעמים. כשאם אני כותב איזה משהו, בזמנו אני כבר לא כותב פוליטיקה, אם אני כותב איזה משהו טיפה לצד מסוים, יאללה אתה, רק לפני יומיים, אומר לי, קשה לאנשים להבין אנשים מורכבים. אני מורכב, אני, עזוב שאני מזל מאוזניים. אני באמת מזל, אני אדם מאוד מורכב, אני בא לפעמים, אני לפעמים אומר, אני מקנה, אבל אני לא באמת מקנה. אני מקנה באנשים שיש להם באמת דעה והולכים איתה עד הסוף, אבל אני לא באמת מקנה. כי אני מאוד שמח על זה שאני מאוד מורכב. שאני יום אחד ככה ויום אחד ככה. ומותר לי לכעוס על הצד הזה, ומותר לי גם לאהוב את הצד הזה. אז אז קשה לי עם הטיקטים ועם התבניות שאנשים שמים אותי בתבניות האלה, קשה לי. כי אני לא דבר אחד בודד. יש לי ביקורת על הצד שאני נמצא בו, ואני אומר את זה בכל מקום שאני אגיע, במיוחד לאנשים, למרוקאים, ואני רוצה את הפלורליזם, את הזה. זה קשה לי. לא דיברנו על פוליטיקה, בכל העניין הקיצוני במדינה הזאת, אני רוצה את האמצע, את העמק השווה הזה.
נסיים, כמו שנופלים עליך בטח בקניון, אתה מצחיק. תן לי בדיחת גייז, כדי שזה יהיה...
בדיחת
גייז. וי על הפרק.
טוב, יש לי כמה, יש לי אחת ה... הנה, אפרופו משבר גיל ה-50, אני אומר שאני גיל 50, אז תמיד הקהל אומר, מה? אני אומר, כן, אני יודע שלא נראה, אבל נראה, לא נראה, מגיל 50 זה קולונוסקופיה כל שבוע. זה כל... תקשיב, אני הולך לרופא, אני אומר, כואבת לי היד, באמת לי קולונוסקופיה. איך היד קשורה לתחת? עוד לא הבנתי. עכשיו, אז אני גם מדבר על זה ברופא, אני אומר, קולונוסקופיה, כאילו, אתה יודע, זה לוקחים צינורית. מכניסים לך לתחת, אותי זה לא מפחיד, כי אני הומו, אבל מה שמפחיד אותי, שעושה את זה מישהו בלי ניסיון, כמו רופא. זה יותר מפחיד אותי. אז אתה יודע, גם הבדיחות האלה, כשאני מספר, פעם הייתי מפחד לספר, ואז אני אומר, כוסרפה, כאילו, מה אתה מספר? הרי כולנו מקבלים בוואטסאפ את הבדיחות הכי, הכי דוחות, סרטונים הכי מגנים, אז מה אתם משחקים לי אותה? די, התקדמנו, התקדמנו. אנשים מסוגלים היום גם לקבל בדיחות על הומואים ועל תחת, ותירגעו. כל עוד זה לא מעליב, זה בסדר. וגם להעליב מותר.
נדב.
דניאל.
אין כמוך. אה,
תודה.
תודה שבאת.
תודה.
משבר גיל 40 שלי. פודקאסט החלפת הקידומת ומפרק הירך של דניאל זילברשטיין.